דפנה ושיפרה. שיפרה ודפנה. עם דפנה לוסטיג ושיפרה קורנפלד. מבית All In, הבית של הפודקאסט.
היי שיפרה.
היי דפנה.
מה שלומך?
יכול להיות יותר טוב.
מה קרה?
אני אעשה לך יוענה גונן, את מוכנה?
20 שאלות? אני לא יודעת אף אחת אף פעם.
אמרה זאת שזכתה במלכת הטריוויה.
לא, אבל השאלות של יוענה קשות.
הן ממש קשות, אז זאת ממש קשה.
אוקיי.
באיזה שם מוכר יותר אביגדור פישהיימר? נכון, זה שם של אף אחד שאף פעם לא שמענו עליו בחיים?
אביגדור פישהיימר?
אבי מעוז.
אבי מעוז?
אבי זה אביגדור, הידעת? לא אברהם.
זה עושה...
לא אביאל, לא אביעד.
אביגדור?
כן.
ומה היה השם האשכנזי?
פישהיימר. אבי מעוז הוא אביגדור פישהיימר.
יש לו את זה ביותר אשכנזי?
כן, זה... ומעוז זה על שם ההתנחלות שהוא היה ממקימיה בכפר עציון, מגדל עוז.
אז הוא החליף את השם שלו לשם של ההתנחלות שהוא בנה?
משהו כזה, כן. עכשיו, זה קטע שיש לנו בכנסת שני אביגדור. דפנה כפר שמריהו? דפנה כפר שמריהו.
שלא בניתי את כפר שמריהו, פשוט נולדתי שם. אז זה לא השוואה טובה. יקראו לי דפנה כיכר דיזינגוף, כי אני גרה בכיכר דיזינגוף, ושם שיפצתי בית, איך אני אספר לך על זה?
מצחיק, כי האסוציאציה הראשונה של כיכר דיזינגוף, זה כזה של הפריקים של ה-90s. דפנה כיכר דיזינגוף, והיה לי בראש אימג' שלך, עם ניטים. אני לא חושבת שהיה, אני מכירה, כן, זה קרה?
מה, שלבשתי ניטים?
היה לך פאזת ניטים?
כשזה היה בטרנד?
אוקיי, אז גם על זה יהיה תכף לאביגדור פישהיימר מה לומר.
רגע, אז מה עם אבי מעוז?
למה אנחנו מדברות עליו? כי הוא חזר לחיינו בסערה, אחרי שפרש מה...
מועצה כלשהי.
כן, זהות יהודית או משהו כזה. הוא חזר עכשיו עם תפקיד מאוד משונה, שהוא הולך להקים מערכת לניטור התכנים בחינוך הממלכתי.
זה לא התפקיד הקודם בשם אחר?
קודם כל, אין לי מושג
זה
בכלל.
זה לא אותה גברת בפועל... בשינוי הדרת?
הכל הוא במין טריטוריה של שיבושים וטייטלים משונים שזורקים אותי הישר לגלעד, לכל מיני, את זוכרת?
סיפורה של שפחה.
לסיפורה של שפחה, שסרינה הקימה את המרכז לתרבות גלעד בטורונטו.
כן, ואז הם חשבו שזה רעיון רע לקרוא לזה המרכז לתרבות גלעד, אז הם מתגו אותו מחדש כמרכז לפריון. And then it boomed, ואז זה כאילו עבד להם.
הסיבה שאני בכל זאת מביאה את אבי מעוז אלינו, לתוך האולפן, למרות שבא לי לא לדבר עליו אי פעם בחיים, היא יצא לי לאחרונה להתעסק קצת בסיפור של החינוך הממלכתי, גם התארחתי בפודקאסט פרלמנט לייט של דנה פרנק.
אפילו לא ידעתי.
כן.
עלה אפשר לשמוע?
עלה אפשר לשמוע, מולת מושלם. מאוד. חפשו פרלמנט לייט. ודיברנו על הסיפור הזה של החינוך הממלכתי. ויצא לי לשבת בקבוצת חשיבה בנושא, וככל שאני טיפה מגרדת את הצבע המתקלף מהישות שהיא, ככל שאני מעמיקה וחוקרת את הנושא החינוך הממלכתי, אני מבינה איזה מחדל קרה בעשורים האחרונים. הגענו באמת לשלד הכי מינימלי של כמה וים לסמן על משהו שאנחנו קוראים לו השכלה. שום דבר שם לא באמת מכין את הילדים שלנו לעולם שהם צריכים להתמודד איתו. לא... לא העולם בעבר שפעם אולי, גם לנו, זה כבר היה מיושן ב-80s וב-90s, אבל בעיקר כל המסביב, כל האקסטרות, שזה מוזר לקרוא להם אקסטרות, בעיניים אומרים להיות הדברים היחידים. כשאני שולחת את הבנות שלי למערכת החינוך, אני באמת כבר לא מצפה שהם ילמדו היסטוריה, ספרות, מולדת, כל הדברים שלמדתי.
גיאוגרפיה.
גיאוגרפיה, חשבון, אנגלית, אוקיי, סבבה, ניחה, נניח שמקבלים שם משהו. אני רוצה שהם ילמדו איך להיות חלק מחברה, איך להיות חלק מקהילה, איך לכבד את הגדולים ממני נקרא לזה, איך ללמוד בעצמי, להפוך לכזאת, כל הדברים שאני רוצה שהם יקבלו, איך להרגיע את עצמי.
זה המשך ישיר לשיחה שלנו משבוע שעבר על סולידריות.
כן. נכון.
שהרבה עוקבות ועוקבים לא הבינו למה פירקנו אותה לחברה חילונית וחברה חרדית, אז אפשר לחזור לשיחה היא ולשמוע אותה, מי שרוצה, רוצה, אבל אמרת שם שזה משהו בזה שאנחנו אפילו לא יודעים כחברה, לתת למי שיוצא מהמעלית לצאת ורק אז להיכנס.
נכון.
או ברכבת.
נכון.
יש משהו במערכת החינוך, ונכנסנו נורא חזק לדבר על ליבה.
כן.
שגם זה כל הזמן החוצץ בין המערכת החילונית למערכת החרדית, הליבה. ונכנסנו נורא חזק לדבר על לימודי הליבה הם הלימודים החשובים.
כן.
שנייה, לא נכון.
גם נכון.
בסדר, נכון. אבל לא רק. כן. לא רק. אני רוצה, כשאני עמדתי עם לילי בכניסה למעלית, והיא לא נתנה לאנשים לצאת ופרצה פנימה, וגערתי בה, אפשר היה לגבות אותי בבתי הספר. כן. כאילו, אני מחזקת את מה שאת אומרת שנכון,
כן.
אבל הפסקנו לצפות שילמדו גם עוד דברים.
כאילו עשינו ספליט.
את כישורי החיים.
עכשיו כשדיברת על הליבה לעומת שאר הדברים, אני פתאום מבינה שעשינו קצת את הדבר הזה שקורה לפעמים בזוגות. את רואה את זה, יש את הזוג הזה שהוא החמוד, הספונטני, הכיפי, הצחוקים, והיא זאת ששמה גבולות וכאילו נגיד מול הילדים.
כן.
ואנשים לפעמים מחלקים ביניהם נכון, אנרגיה בצורה נכון. שאחד משתלט על אנרגיה מסוג אחד, משאיר לשני את כל הצד השני.
כן.
ויכול להיות שברגע שהם בכלל לא נוגעים בליבה, אנחנו הפכנו לתרבות, אני זוכרת את בנט עם החמש יחידות מתמטיקה, כן. אז אנחנו נהיה חוטבי העצים ושואבי המים, אנחנו נהיה ההייטק והסקטור המקצועי והכלכלי, אז אנחנו נלמד את כל לימודי הליבה כה חשובים, ואז את כל הרוח והאקסטרה והיופי והקסם, בפנטזיה, כן?
כן.
אני ממש לא חושב, רואה את זה ככה, אבל לכאורה זה נמצא במקום אחר, הפקדנו את זה.
לא, גם אני חוזרת רגע, אומרים לך, תביאי מהבית.
כן, אז
תשלימי בבית.
אז בואי נספר לך משהו על
את הרוח, והחינוך לדרך ארץ, הנימוסים וההליכות,
וגם
ואת לקרוא איזה ספר, ואת הכישורים של המטבח, ואת הכישורים של הכלכלה. כן. לא כלכלת בית, כלכלה.
כן, כן. אז אני רוצה להגיד משהו על ואב אחת בבלפור,
כן.
הוועד ההורים הבאמת מדהים, דאג לנו השנה לאירועי שנת בת מצווה.
ראיתי אותך צולה מרשמלו איפשהו.
נכון.
אמרתי, זה בטח קשור לבת מצוות.
אז לאורך השנה, הן בנו תוכנית מהממת, אין לי מילה אחרת, של מפגש עם נשים מעוררות השראה. עבור בנות המצווה. עכשיו, פגשנו את יסמין גודר, וראינו חלקים מיצירות שלה.
נכון.
כן, תוך כדי שהבנות יכלו לנהל שיחה עם רקדנים בין לבין, על תפקידים של מגדר וביטויים פיזיים של איך מגדר נראה בגוף, ואז שיחה עם יסמין עצמה. ואז אחרי זה היה לנו מפגש באוניברסיטת תל אביב, במעבדות ביולוגיה, ביוכימיה, עם חוקרת סרטן שמחפשת עכשיו
מה זה הדבר המדהים הזה שאת מתארת לי? איך לא קראת ללילי ולי?
ואז עשינו עוד מפגש עם נשות קוצ'ינאטה, שהן, זה בית לנשים פליטות מאפריקה, שסורגות ומפרנסות את עצמן במלאכת יד, וגם איתן הן ניהלו שיחה, והן שמעו מהן על הדרך שהן עשו כדי להגיע לכאן, והכל זה הסתיים, באירוע קמפינג.
את ישנת שם?
אני ישנתי שם. שהבנות
נשימתי נעתקה.
הבנות הכינו את האוכל לאימהות בזמן שאנחנו ישבנו, ולגמנו יין ושוחחנו, והבנות בפנים עשו הכל, ואז הגישו לנו. עכשיו, אני מספרת את כל זה כדי לומר שזה היה...
זה באמת נשמע כמו פנטזיה, שפרה.
זה היה מדהים, אבל זה קורה כשיש
קסום.
ועד חזק. עם אימהות באמת, הגרלתי קבוצת אימהות נפלאה, נשים שאכפת להן וחשוב להן, והן יצרו את התוכן הזה.
כן.
אבל אני מסתכלת על, אני הייתי עושה קופי פייסט לארבעת המפגשים שאנחנו עברנו, ומכניסה אותם לתוך מערכת החינוך, זה אמור להיות...
ומה אבי מעוז היה אומר עליהם? אני באמת שואלת, כי...
מה הוא היה אומר? הוא היה אומר את מה שהוא אומר על כנפיים של קרמבו, ואת מה שהוא אומר, יש לו מין תפיסת עולם באמת גלעדית, של בוז לחלש ולמוחלש. כל הסיפור של פליטים, זה שפה שהוא לא מוכן אפילו להיכנס אליה. מבחינתו זה מהגרי עבודה, או אלוהים יודע מה, אולי משהו יותר גרוע. נשים... במעבדות מחקר הזה שערוריה,
נשים שלא עוסקות ברביעה ובישול.
חד משמעית, הוא אומר את זה בצורה ברורה, ואני רוצה שנייה לצטט משפט מדהים של הרב של אבי מעוז. אבי מעוז נשלח לתפקידים הציבוריים שהוא עושה על ידי הרב טאו, שזה אדם שיש עליו עכשיו האשמות גם ברשתות החברתיות, אבל גם כבר במשטרה.
מחקרות.
על אונס. יותר ממקרה אחד, האשמות קשות, וזה האיש שרוצה לחלק את המרחב בחזרה לתפקידים גבריים ותפקידים נשיים, שברור לכולנו מה הם, וארץ ישראל לעם ישראל, וכל השפיל, אבל יש לו משפט שאני רוצה שאנחנו נגנוב בחזרה, אפרופו חלוקת התפקידים ההרמטית.
תני לי, תני לי.
כל העולם עומד על תודעה. זה המשפט של הרב טאו, ואני רוצה...
חדמש.
כל העולם עומד על תודעה. איך שאנחנו חוות את העולם, זה איך שהוא. יש משפט אינסטגרם כזה, של העולם איננו כפי שהוא, העולם הוא כפי שאת.
לא הכרתי, אבל אימצתי. אוקיי. נכון.
והדבר הזה באמת זה מאבק שהוא מגיע עכשיו אל מעל פני השטח, למרות שהוא קורה כל כך הרבה זמן מתחת לפני השטח. אבל אני שמחה שהוא מעל פני השטח, כמו שאמרתי גם כמה פעמים כבר, כשדעות שלא נוחות לנו נאמרות בפומבי, אפשר להגיב אליהן, אפשר להתייחס אליהן, אפשר לבדוק איפה בעצמנו הן קיימות, ואני קלטתי גם בשיחה של האימהות, בזמן שהבנות בישלו לנו ארוחת כן. ערב, הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, ועל המצב, ועלינו, ועל העתיד של הבנות שלנו. ומתוך השיחה פתאום קלטתי, את יודעת, אני המאגרת מהחברה החרדית, וכל הזמן בוחנת בעיניים זרות גם את התפיסה החילונית, נדמה לי שבטעות, החברה החילונית חושבת איפשהו במעמקי הבטן שהמוסר והערכים הם בצד השני. יש איזה בלוף שמוכרים לנו ושני הצדדים קונים אותו. שהתפצלנו לחברה החילונית שיש לה, שהיא חופשייה מהערכים. אפילו הביטוי הזה,
החופשיות. היא חופשייה לקבוע את הערכים של עצמה.
אז זהו, זה הדבר שצריך לשנות, וכל העולם עומד על תודעה. החברה החילונית היא לא חברה חופשית מערכים. יש בה חופש לייצר את הערכים שלנו, ויש נכון. לערכים של ליברליזם. ליברליזם הוא ערך, הוא לא חופש מערכים, וזה נואנס, אבל צריך to own it, וצריך להכניס את זה לראש. זה דבר שקצת...
וצריך לדבוק בו ולהאמין בו, ולהטיף לו.
ולייצר אותו.
כמו שהרב טאו מטיף לדברים שהוא מטיף.
וכמו הדתיים יודעים, והיו עינינו עיניך רואות את מוריך, אנחנו יודעים לשים מול הפנים את הרבנים, ולהגיד למי אנחנו רוצים להידמות. Mm-hmm. כן, להפגיש את הבנות שלנו עם המדעניות, ואת הבנים שלנו mm-hmm. עם הסופרים, ולהתחיל לייצר את הערך החיובי והאקטיבי, ולהזכיר לעצמנו, כי זה לא שזה לא קיים, פשוט שכחנו, בלאפס. וכאן הם גם קצת עזרו לנו, אני חושבת שכל הסיפור, ביזת הקופה הציבורית, וההתנהלות המאוד לא מוסרית, ולא שוויונית, של הממשלה הנוכחית, עוזרת להזכיר לנו שהמוסר והערכים לא בצד השני.
לא.
בשני הצדדים יכולים להתקיים התנהלויות של חוסר מוסריות וחוסר ערכיות, ובשני הצדדים יכולים להתקיים יופי וערכים ועזרה לזולת ואהבת חינם, אבל אין כאן מונופול לאף צד, לא על ערכים ולא על אובדן ערכים.
אני מרגישה שכל דבר שאני אגיד,
אז
יקלקל את הדבר המדויק והחשוב שאמרת עכשיו.
אז זה הרב טאו אמר, כל העולם עומד על תודעה, בואו ניקח את זה, בואו נגנוב מאנשים רעים אמירות נכונות, ונתחיל להפעיל אותם בצד שלנו.
זאת אומרת, במובן הזה אפשר לעשות לא תגנוב.
תגנוב, 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 תגנוב הכל. כל מה שמוביל ואפקטיבי, בואו נגנוב ונפעיל אותו אצלנו.
הזכרת את בנט.
כן.
ועוד שבאמת...
האיש והאגדה, געגועי לבנט.
בדיוק, זה בדיוק מה שאני באה להגיד. שאת אבי מאוז, איך הם קוראים לזה? ניטור תכנים?
ניטור.
ניטור, כמו שעושים לך בלידה, כשמנטרים את הדופק של העובר.
כן, או כמו שעושים לך ב-1984, שהאח הגדול רואה הכל.
נכון, נכון, נכון. אוקיי. ניטור זה מילה מאוד נחמדה. כשלמעשה... התפקיד של אבי מאוז זה אני לא קצין, יש לי מעולמות שאני לא אשתמש בהם, אבל כן, כאילו חסימה, זה לא ניטור, זה חסימה, זה הדיפה,
כן.
זה בנייה מחדש של תודעה, כמו שאת אומרת, כן. כי כל העולם עומד על תודעה.
ניטור זה תמיד חסימה, בשביל מה יש את המצלמות של האח הגדול? זה ראו בבתי כלא,
כן.
עצם זה ששמו מצלמות, הוריד את האלימות בלא זוכרת כמה אחוזים. כשאנשים יודעים שצופים בהם, הם מתנהגים אחרת.
אחרת, לגמרי.
וזה גם הסיפור של ההתקרנפות. כן, לגמרי. הסיפור של ההתקרנפות גם, ושל צנזורה, היא מופעלת, מעצם זה שאת יודעת שמפקחים עלייך, את תצנזרית עצמך.
חופשי.
את תתבטאי יותר בזהירות, אם את יודעת שיש מישהו שמנטר.
עין. עין שצופה. האח הגדול באמת. ובנט היה שר חינוך. בזמנו זה היה לנו, נראה לנו סדום ועמורה, עוד לא ידענו לאן זה יכול ללכת. אני חושבת שבנט בדרכו, מהמעט שאני יודעת, כן אוחז בתודעה שהיא ליברלית. גם, אגב, מה שאמרת, לא כל התודעה הליברלית צריכה להיות באותם גוונים, אוקיי? אבל אני, נדמה לי, אני מדברת אינטואיטיבית מדברים שאני מרגישה, אבל היום, וגם בתקופת בנט, עד כמה שידוע לי, הוכנסו, עשו שינויים בספרי הלימוד, הוכנסו תכנים שאנחנו לא מבסוטות עליהם, בואי.
צנזרו ספרים שלא התיישרו נכון. עם תפיסת עולמו, הספר גדר חיה של דורית רביניאן.
נכון, אז זה לא היה גן עדן, ואנחנו מתגעגעות לזה.
יהודיה וערבי, אז זה היה שוב, בהתאם לערכים של אבי מעוז, זה הוצא מתוכנית הלימודים.
כן, והייתה צעקה.
בטח.
הייתה צעקה, זה לא עבר בשקט. את החורבן של השינויים בתוכנית הלימודים, בעיקר באזרחות, אנחנו מקבלות בממשלה הזאת. זה עבד.
כן.
כמו בגילת, זה עבד.
כן.
זה עבד. מי שהיו אז תלמידים, בחרו עכשיו ממשלה, נציגי ציבור, נציגי, לא נציגות, רק נציגי, מאוד ריאקציונרים, על גבול הפשיסטים, אבי מאוזים שקוראים לעצמם על שם התנחלויות. אין לי מה להגיד, זה מצמרר אותי, אני יכולה להמשיך ללכת להפגנות ולהקליט פודקאסטים, ואני מאמינה שזו תנועה שיש לה כוח והיא תשנה.
כן, כי כל העולם עומד על תודעה.
וכמו שאת אומרת, נכון, אני חושבת, אנחנו מתגעגעות לבנט.
כן.
זה כאילו מוזר להגיד, זה דבר שאנחנו לא חשבנו שאנחנו נגיד, והיה לפני איזה שבועיים סיפור. שיצאו עלויות השיפוץ של בנט, העלויות האמיתיות, לא העלויות המופגזות ששמענו ממתנגדיו הפוליטיים. אני חותכת פה רגע.
כן.
אני מאמינה שגם בנט יתרקח, אגב, שאם נקבל אותו בחזרה לפוליטיקה, הוא יהיה בנט קצת אחר. הוא התרכך כבר בתוך הקדנציה שלו עם לפיד, ממשלת השינוי, ואני מאמינה שנקבל אותו בגרסה מרוקחת עוד יותר, אם נקבל.
או שהסטנדרטים שלנו פשוט זזו, כי הבנו כמה גרוע זה יכול להיות.
נכון. ואני לא יודעת מה עדיף. להכיר בגרוע ביותר, לחיות אותו, או שאנשים יתרחקו, יתרחקו, הרי הכל קורה ביחד.
כן.
אבל אני יכולה רגע לדבר איתך על משהו אחר.
קדימה.
כי כאילו, אני שומעת ברדיו, ודיברו על זה בכל מיני מקומות, איך בסוף השיפוץ של בנט לא עלה כל כך הרבה כסף, ולפיד לא הוציא כסף על שיפוצים בכלל, ובעוד ששרה וביבי, אנחנו מכירים את חיבתם לשיפוצים.
מתברר שגם יאיר,
אוהב לשפץ.
אוהב לשפץ.
הוא שיפץ את פניו עכשיו?
זה היה דיבור.
אני ראיתי כאילו מין before and after, ולא הבנתי אם אני רואה תספורת ודיאטה, או שיפוץ פנים, אבל שמברוק, כאילו אם טוב לו, אם כיף לו. סבבה. בהצלחה. ואז אני חושבת על אשתו של בנט שמה גילת.
נכון.
אני חושבת על בנט וגילת בשיפוץ. ואני ניצולת שיפוץ. כאמור, כמו שאמרתי בהתחלה, אני שיפצתי בית בכיכר דיזינגוף, כאילו, אנחנו גרים ליד הכיכר, מעל הכיכר, ואני ניצולה, כי כאילו, זה היה אירוע שהתחיל והוא היה נראה בקטע כזה של ג'וני ואני כזה, וואלה, אנחנו לא קורה לנו הדבר, אנחנו לא רבים, אנחנו לא על סף גירושים, לא, לא, הברז של השירותי אורחים לא פירק אותנו.
זה מדהים שאי אפשר לחלץ מזה.
ואז, מאמי. טוב, את יודעת, אני כאילו לא צריכה לספר לך, אבל בום כזה, צונמי, משבר כמו צונמי, ציקלון, טייפון, הכל, הזוועות האקלימיות גם יחד, וקרסנו. ואני אומרת, אוקיי, כשהמדינה משלמת לך לשיפוץ, בנט וגילת, הם גם רעבו? הם גם רעבו בשיפוץ?
בטוח.
אבל, אבל בטוח. זה אנשים אחרים זה, עושים.
נכון, אבל זה לא, אני
זה מישהו אחר משלם. אי אפשר מה בשיפוץ הוא כל כך מהסיפור, פנימי?
כי זה באמת כל כך הרבה כסף. זה, 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 את חושבת פעמיים בסופר, לפני שאת לוקחת את העגבניות מגי, כי הן עולות יותר מהעגבניות רגילות.
נכון.
אוקיי? אז אנחנו מתעסקים בשגרה, בדיונים על שקל 70 בין התונה הזאת לתונה הזאת, mm-hmm. ואז את מגיעה לסיטואציה שבבת אחת פשוט כאילו, חפרו וגילו שבעצם הקורות רקובות ובום, עוד 40 אלף שקל על
קורות.
כן. אז אני לא מבטלת את העניין הכלכלי.
כן.
אוקיי? אבל גם אם המדינה משלמת לך לשיפוץ, זה להזיז דברים בהגדרה עצמית. בית?
בדיוק.
כן. זה אנשים נקלעים, אני כבר ראיתי, וגם בעצמי, זה חוויות רגשיות קשות.
הנושא של הכסף חשבתי עליו כשקראתי באותו שבוע שג'ייזי וביונס קנו איזשהו בית שהוא הבית הכי יקר שאי פעם נמכר בקליפורניה, והוא הבית השני הכי יקר שאי פעם נמכר בארצות הברית, 200 מיליון דולר.
אוקיי.
וזה אחרי שלפני כמה שנים הם קנו ושיפצו אחוזה בבל אר, לא בבית אר. בית אר נשמע כמו מקום עם צימר.
בית אר זה נשמע כמו התנחלות, שאת יכולה להקים, ואז להפוך לדפנה אר.
דפנה בית אר.
יפה.
אוי, זה שם הסופרת המתיישבת שלי. יכול להיות שיש לך שם ילידה, לא סרומנדיאנית, שיש לך שם של צ'יף, אז זה השם. אוקיי. אז לא, הם קנו בבל אר, לא בבית אר. והם שיפצו, וזה עלה להם 88 מיליון דולר. ואז אמרתי לעצמי, הרי בסוף ביונסה ישבה, באמבטיה הלא גמורה שלה, שאיזה קבלן לא סיים שם את הרובע, או משהו. ואמרה לו, you know what? I don't care about this house at all. You're insulting me. לג'ייזי, נניח. כאילו, אמרה לו את הטקסט הזה, ואז זה גרם לי לחשוב, למה המשפט צרת רבים נחמת טיפשים. אני רוצה את צרת הרבים, שלא לומר את צרת הרבות. אני מתנחמת בזה שלא רק ג'וני ואני נשברנו. ברור לי שגם ביונסה ישבה על רצפת השי שאיזה ילד בפקיסטן קרא את השי שנדיר ביותר שאפשר למצוא בעולם, והובה לאחוזה של ביונסה בבת אר. ורבה עם ג'ייזי, והם היו על סף גירושים. בדיוק כמו שאני ישבתי על הרצפה של העריכי whatever שלי, מאזור התעשייה של בני ברק. וצרת הרבות מנחמת אותי.
כן.
למה נחמת טיפשות? נחמת חכמות.
כן, חצי נחמה, צרת רבים, חצי נחמה.
זה לא צרת רבים, נחמת טיפשים?
זה התשובה לחצי נחמה.
אבל זה לא חצי נחמה, זה נחמה וחצי.
זה נחמה וחצי.
לא, באמת, זהו, אז לא הבנתי.
שאגב צריכים שיפוץ. Just saying.
אבל אני רק רוצה לומר שכשיום יבוא, ונעשה את פוד העצות שלנו,
כן.
אנחנו נדבר על עצות, איך לשרוד שיפוץ והאם זה אפשרי. וגילת בנט, כן. וביונסה.
נו, גילת, אבל זה נגמר בזה שהיא ברכה לסיישל לחופשה.
אה, נכון.
היא לא,
נכון.
את שואלת אם זה לא גמר אותם. אולי כן, אולי חצי.
אבל אפשר להשתקם מזה. וזה כבר באמת השתקמנו.
כן.
גרים בבית וטוב לנו.
יופי.
וביונסה וג'ייזי, עד כדי כך השתקמו שם. לא. לא, לא. עריכים. עריכים די זולים. בני ברק. לא פחות יפים מהשייש הפקיסטני.
של ביונסה.
כן.
כן. זה מהדברים שאת יודעת איך את נכנסת, אין לך מושג איך תצאי.
נכון. אבל את תצאי עם בית חדש. ועוד דבר שקראתי,
כן.
השבוע, התעוררה מהומה בבית קפה, כי היא סועדת צעקה, ג'וק! היא ראתה ג'וק. היא הגיבה בהיסטריה, אנשים חשבו שיש פיגוע, כי זה היה בדיזינגוף.
כן.
הלוקיישן האהוב על מפגעים, מרצחים, טרוריסטים, ו... היא צעקה ג'וק, וקמה בהיסטריה. ונשברו כוסות, וכולם קמו בהיסטריה אחריה, ונהיה שם חורבן שלם סביב הג'וק. מה שהיא שחפה את כל בית הקפה אחריה. זאת, שנייה, תגידי לי.
כן.
מה מפחיד בג'וק? אני לעולם לא אבין. הקרב זה מפחיד.
נכון.
תנין זה מפחיד. יש חיות מסוכנות בטבע. גם פיל מפחיד אותי כי הוא עצום. ואם הוא מתנגש בי אני אשבר.
כן.
מה מפחיד בג'וק?
חושב,
לא הבנתי מה מפחיד בג'וק.
את חושבת שזה תגובת פחד? לי זה תמיד נראה תגובת גועל.
זהו, אז באתי להגיד, אוקיי, וגם מה כזה מגיעים בג'וק? אוקיי, הוא הולך בביוב, יש לו קצת ביוב על הרגליים. מה דוחה בזה? כי זה דוחה, אבל יותר מדברים אחרי?
אני לא יודעת, אבל זה באמת, יש, זה משהו כזה אוניברסלי. נכון. היצור שהוא אנחנו, מקודד להיגאל מאוד מהדבר החום הרוטט עם המחושים. משהו בנו קופץ מזה. אז כנראה שיש בהם משהו שמזיק לנו אחרת, למה אנחנו כל כך נרתעים.
אני אחקור את זה, רציתי לחקור את זה לפוד הזה ולא הספקתי, ואני אחזור עלייך עם תשובה, מה קורה עם הפחד, איך אומרים את זה, קמאי?
כן.
כאילו הראשוני, כן? הבראשיתי, כן? מג'וקים. לי אין אותו.
כן.
כשאני גדלתי, זה אמנם היה ביישוב יוקרתי, אבל עוד לא היה כל כך בנוי, אז בכפר שמריהו, היו המון 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 שדות. זאת אומרת שאני נשל נחש, זה דבר שחיכה לי בכניסה לשביל של הבית שלנו, ונחשים בכלל הקיפו אותנו.
וואי, זה שם מעולה לספר. נחשים בכפר.
נחשים וקרפדות וצפרדעים וסלמנדרות, ולא שלא לדבר על חרדונים, וזה סוג של ג'ונגל.
כן.
וג'וקים זה כאילו, זה בסיסי.
כן.
ג'וקים, מחברים, זה לא מפחיד אותי.
אבל מה זה אומר עלינו שאנחנו במצב שכולם כל כך דרוכים שג'וק יכול לחרב בית קפה?
זה אומר משהו לא טוב, זה טראום, אנחנו מוכי חרדה.
כן.
ובטח בדיזינגוף.
אני קראתי את הידיעה הזאת, וראיתי שזה קרה בגלל סועדת מבועטת.
כן.
ותהיתי, כן. לא שאני חושדת באינטגריטי העיתונאי של מי שכתב את הידיעה, אבל האם הם היו שם ודיברו עם אנשים וקיבלו את המידע המדויק שזאת הייתה סועדת, או שהם הניחו שזאת הייתה סועדת?
אני שאלתי את עצמי בדיוק את אותה שאלה.
כי זאת כזאת אקסיומה שזאת אישה שקפצה וצעקה ג'וק.
נכון.
איך אתם יודעים? והאם באמת דיברתם? אני יודעת שאחרי שיש פיגוע, מרימים טלפון. פעם הייתי מלצרית בגלסנוס בירושלים, לפני מיליון שנה, והיה...
שרשרת של דברים נתקעו אחד בשני. כן, היית מלצרית בגלסנוס?
והייתה מכונית תופת במגרש הרוסים.
כן, כן.
שממש ראיתי אותה עפה באוויר מול העיניים. ומהר מאוד היה טלפון.
זה בספר שלך.
כן, חלקים מזה נכנסו לספר.
האירוע הזה, נכון.
כן. ממש תוך דקות היה טלפון למקום, לבר, מ-Ynet, או מי שזה לא היה באותה תקופה, אני לא יודעת, היה Ynet ב-2001, בטח שכן, 2003?
ב-2003 כבר היה.
אוקיי. אז טלפון מ-Ynet.
אני חושבת.
וביקשו את הפרטים, ואז באמת ציטטו מלצרית במקום שדיווחה. אני לא ראיתי שציטטו מלצרית במקום שדיווחה, שזאת הייתה סועדת שקפצה מהג'וק. אני רוצה...
זה נקבה.
כן, אני רוצה פאקט-צ'קינג על העובדה הזאת.
אז אני גם אמרתי לעצמי, הנה נזק לנשים, האישה ההיסטרית קפצה מהג'וק, כי רק נשים מפחדות מזוחלים,
כן.
ועשתה בלגן והכל באשמת האישה, הסועדת.
כן.
אז נסעתי עם אופרי באוטו, ושמעתי את טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון מדברים על זה בתוכנית הבוקר, החדשה, ואופרי ואני תמיד שומעים תוכנית הבוקר, ומתחילים לדבר על זה, ואז אמרתי לו, מה היית עושה אם היית... רואה ג'וק, ואז הוא אמר, יש לנו הרבה ג'וקים בכיתה. ואז הוא אמר, אני לא צועק, אני מתרחק. כפרה על החיים שלי. ואז הוא אמר לי, אבל ילדים ואחרים צועקים. ואז אמרתי לו, ילדים או ילדות? או ילדים וילדות? הוא אמר לי, כולם.
כן.
לפעמים בנים, לפעמים בנות.
כן.
והבנתי שהפחד מג'וקים הוא של כולם.
ברור.
הוא רק השתרש כעוד מופע היסטרי של נשים.
כן.
אבל בכיתה של אופרי, מוקת הג'וקים, שאגב, אני אומרת חד משמעית, זה לא מזיז לי, זה לא מפריע לי. ג'וקים שורדים שואה גרעינית, כנראה שיש בהם משהו בסדר.
אני בדיוק השבוע שמעתי שזה לא נכון.
I know.
שזאת אגדה אורבנית, ושהם הרבה פחות עמידים ממה שחושבים.
מי אפשר להרוג אותם אם את מוחצת אותם? מבחינתי הם עמידים, מבחינתי הם עמידים.
אז אני אגיד לך משהו מעניין, עליי, על ג'וקים.
אוקיי.
שאין לי בעיה להרוג ג'וק. קחת קפקף.
אבל הוא לא ימות, הוא יפרפר, ואז
זה תהליך של רצח. אני מועכת אותו בקלות, אין לי שום בעיה עם זה. עשיתי את זה כל החיים. כשאני לבד בבית, אני עושה את זה בשנייה. אם מולי בבית...
נשמע לי שאת אפילו נהנית.
לא נהנית, לא נהנית. זה, את יודעת, זה כמו, לא יודעת, להחליף חיתול עם קאקי. עושה, אין לי ברירה.
אני עושה מה שצריך.
זה מול הפנים, מבצעת. האם הייתי מעדיפה לא לעשות את זה? ברור. אוקיי. אם מולי בבית, כן. אני מפנה אותו לג'וק, מודיעה לו, בייבי, יש ג'וק באמבטיה, וזהו, מבחינתי זה לא שלי. עכשיו, השאלה שלי לעצמי,
כי את באמת עושה הכל לבד.
אין לי בעיה לעשות את זה. האם זה מקרה הצנצנת החמוצים של אופרה? את מכירה את הסיפור עם אופרה?
שתפי אותי.
יש לה קטע מאוד מפורסם, שהיא מסבירה לנשים, היא אומרת, תקשיבו, תנו לו לפתוח את צנצנת החמוצים. כולנו יודעות שכשאת לבד בבית, את לא רעבה. את יודעת לפתוח צנצנות.
גדול.
פיצחת את השיטה. את יודעת לדפוק את הפינה בשיש, יש כלים, לא כאיזה סיפור, לא צריך כוח ידיים בשביל לפתוח צנצנת, הרי. אבל כשהוא בבית, תני לו להרגיש גבר, תני לו להרגיש זה שחייבים אותו, שאי אפשר בלעדיו, המגן, הצייד. עכשיו, יכול להיות שכל הסיפור של ג'וקים והתנאיה הזאת, שאת קופצת וצורחת ומפחדת, זה כאילו כדי לתת לגברים את ההזדמנות להציל אותך. זה אתגר מאוד קטן, לא שלחנו אותם לצוד ממותה.
לא, זה קטן בינינו, אבל זה...
אבל בחברה, זה הזדמנות.
בחברה זה הבנייה נכון. שלמה ומעצבת... כמעט בלתי נתפס עד כמה.
זה, אז אני עכשיו פתאום שואלת את עצמי, אם זה לא תיאטרון של, של לאפשר, שזה קצת, אפרופו נושא שאני יודעת שרצית לדבר עליו,
כן.
עקבים.
עוד מעט, כן. אם יישאר זמן, לא כן. יודעת.
שזה גם, זה הזדמנות, זה כאילו להחליש את עצמך בכוונה. אז להגיד, אני לא בסניקרס כאן, אני לא יכולה לרוץ מהר. אני מחלישה את עצמי אפילו יותר ממה שהגוף כן. שקיבלתי מהטבע.
תוביל.
כן, תוביל, תגן עליי, אל תפגע בי. שאלה לעצמי בנוגע לג'וקים, והאם בפעם הבאה שאני רואה ג'וק, אני פשוט מתמודדת איתו?
כן.
או שוב מפנה את מולי למשימה?
אני כמו הבן שלי. פשוט מתרחק. אני לא יכולה להסביר כמה ג'וקים היה בכפר שמריהו שכתב. הנה הדיסוננס, אתם חושבים שכפר שמריהו זה איזה מקום עם וילות מצוחצחות? אין לכם מושג כמה ג'וקים, עכברים, נחשים, צפרדעים, סממיות וחרדונים, שלא לדבר על שאר הבר חשיב, זה הכל שדות, כאילו, כן. בסופו של דבר, היום פחות ופחות, אבל כאילו, אפשר גם להתרחק, הם יעופו.
כן.
יחזרו לביוב, אחד מהשניים. אפשר ללכת מפה לשני כיוונים.
Yes.
אני נותנת לך לבחור, אני אעשה לך את האדלר. מה את בוחרת?
אני הייתי באווירת ה-Choose Your Own Adventure, הספרים האלה שאת מתחילה לקרוא, ואז בסוף הפרק אומרים, האם היא תפתח את הדלת, או האם היא תברח לצד השני?
כן, זה כמו בדיוק נזכרנו במהלך הכתיבה של מילאנו, בסוף של I May Destroy You, שבעצם היא מציעה לך שלושה סופים.
נכון.
או שלושה נרטיבים שונים. אז אני מציעה לך.
כן.
מתוך מה שאמרת, גם אפשר ללכת ולדבר על אופרה, שכתבה אספד נורא נורא יפה לטינה טרנר, ואפשר לשאול אותך, איך היית מגיבה כשכולם בבית הקפה היו צועקים? איך את מגיבה כשיש סביבך חמולה?
או, שאלה מעניינת.
אז תבחרי.
אני אלך לטינה טרנר.
אוקיי.
כי היא הקרא שלי. השבוע.
טינה.
לא ידעתי עליה הרבה, אז הלכתי וקצת קראתי עליה. הדבר שתמיד הפעיל אותי בה, זה השיר הזה, זה What's Love Got To Do, Got To Do With It, What's Love.
But a second hand emotion.
But a second hand emotion.
שזה הדבר היפה בשיר הזה.
כי
רגש מיד שנייה.
וביחד עם הסיפור חיים שלה שכן ידענו אותו ביחד עם השיר. השיר בא ביחד מין מוצר משלים מסכם ל-20 שנים שלה עם אייק טרנר, גבר אלים מתעלל שריסק לה את הגוף ופגע בה באמת בדרכים. קראתי, אז אני לא רוצה להיכנס לזה כי לא ככה אני רוצה להנציח את זכרה, אלא
הכל בסרט אגב.
כן.
בביופיק, ב-What's Love Got To Do With It, לדעתי, קוראים לזה, שאנג'לה באסט, לדעתי, זכתה עליו באוסקר.
מעניין, אני לא יודע, מעניין גם אם היא חתומה עליו, אם זה נעשה ביחד איתה.
אני חושבת שכן, אבל אני אבדוק את זה.
כן מרגישה שהמשפט הזה, הוא התשובה הניצחת לאיזה ציווי חברתי, שהיה לפחות ב-90s, כשאנחנו גדלנו עם כל הקומדיות הרומנטיות, של להתאהב באהבה. אהבה מנצחת הכל. בקומדיות רומנטיות הרבה פעמים, הגיבורה, זה מתחיל במין מאבקי כוחות עם הגבר, ומשהו שתמיד הסיפור הוא אפילו לא יודעת מה, כמו בגריז, וכל מיני גברים שאת אומרת, לא זה הבן אדם שאת אמורה להיות איתו,
נכון.
אבל אהבה, זאת התשובה לכל השאלות שאי פעם נשאלת.
רומנטיקה מעל הכל.
טינה, מה שבאמת יפה בסיפור שלה, זה שהיו לה, מבחינת הקריירה, השנים עם אייק היו מוצלחות.
נכון.
אחרי שהיא עזבה אותו, היה לה רגע שקט, ואז עם האלבום הזה, עם Private Dancer, ועם What's Love Got To Do With It, היא פרצה שוב ובענק. וזה משהו שאיפשהו בתשובה לכלובי זהב שנשים מוצאות את עצמן בהם, של הגבר הזה שמצד אחד הוא התעלל בה, ומצד שני היא הרגישה שרק איתו היא יודעת להיות הזמרת שהיא אמורה להיות. ולמעשה רק אחרי שהיא עזבה אותו, שוב היה לה את המסע של להבין מי היא, ובגיל 40 היא באמת פרצה עם אלבום שמחר, לא זוכר כמה, 8 מיליון עותק.
עד היום באמת... אחד מהאלבומים הכי נמכרים בהיסטוריה.
אוקיי. וזה... הכלוב זהב, הרבה פעמים זה, אוקיי, אז יכול להיות שהוא זה, הוא עשוי מזהב, אבל הוא כלוב. וזה שתצאי ממנו ותעזבי אותו, זה לא אומר שבחוץ לא יחכה לך זהב מסוג אחר. והשיר לזמזם כל הדרך החוצה, הוא בהחלט, what's love got to do with it. זה ממש, אני מרגישה שבחיים שלי היו רגעים, שזאת הייתה מנטרה,
לוחמת, הנה לוחמת.
כן.
לוחמת אמיתית.
גם, בכלל, כל הדימוי שלה היא מין, ראיתי גם את הסרט של ענבל פרלמוטר, שאולי שווה להקדיש לו שיחה נפרדת. וזה סיפור אחר ושונה, אבל לפחות בשיאה ובשיאן של המחשבות, היה שם איזה ייצוג נשי כל כך לא קשור בכלל למבט הגברי.
חריג.
פשוט נכון. נשים שמבטאות את עצמן מבפנים, או מדברות את עצמן, נראות כמו שבא להן וכמו שמתאים להן, אם, שאת, אם את רוצה לצעוק על הבמה, את צועקת, ואם השיער אף לך בפנים, ואת בתוך את מביאה את הפצע ואת עצמך על הבמה, בלי הרובד האסתטי. בלי שהוא כל כך בא ביחד עם להיות אישה. ואיפשהו גם טינה טרנר כזאת.
נכון. אני הסתכלתי על השיער.
כן. של האריה.
של האריה. ואמרתי, וואו.
כן.
איזה כאילו... אני אגיד ביצים, כי אין לי מילה אחרת, אבל כאילו, איזה ביצים צריך שהוא ילכת עם השיער הזה?
היא פשוט הייתה עצמה.
כן.
ואני חושבת שזה מחזיר אותי גם קצת לדברים שאמרתי על הייצוג הנשי. אמרתי את זה על נועה קירל, אני לא חוזרת לזה כדי לחזור לזה, כי באמת היינו שם הנושא מוצא, אבל הסתכלתי מסביב, ואולי רק קצת בהיפ-הופ, שזה אולי הזירה שמחליפה את מה שהיה ברוק,
כן,
יש
נכון,
את התחושה נכון. הזאת של נשים who are being את הדבר הפנימי של עצמן כאומן, ולא רק יוצקות את עצמן לתוך איזושהי תבנית של איך אישה אמורה להיראות.
אז היום בהיפ-הופ באמת יש ויש,
כן.
כאילו, אבל אני אגיד לך על טינה טרנר שראיתי שנטו לחנות אותה עכשיו בהספדים כ... אומנית רוק.
הלאה.
רוק ארטיסט. וזה הפתיע אותי.
אבל זה לא קשור לווייב.
בדיוק. אני חושבת שהרוק, להגיד על טינה טרנר שהיא אומנית רוק, בא לבטא את הנאמנות המוחלטת לעצמה.
כן.
מה זה רוק אנד רול? כן. ענבל פרלמוטר.
נכון.
נאמנות מסוג אחר וקיצונית מאוד וכולי, אבל כאילו טינה טרנר היא לא אומנית רוק, היא לא רק אומנית רוק. במקום בכלל סול, זה ברור, על נגזרותיו. אז אני חושבת שזה באמת המקום הזה.
כן.
שאיך שאת לא הופכת את זה, את רואה את הבן אדם פורץ החוצה. זה קצת לוקח אותי לדבר על קרין באומן באיזשהו הקשר של okay. הספדים. אני רק אגיד שהסרט באמת נקרא What's Love Got To Do With It, לא ראיתי אותו הרבה שנים. היא זכתה עליו בגולדן גלוב. ולא באוסקר, הייתה מועמדת לאוסקר, מה שמסביר את לאנג'לה באסט היה השנה את הרגע שאסור לעשות באוסקר.
מה שהיית חזבה.
הייתה מועמדת והיא לא קיבלה, והמצלמה הייתה עליה, והתגובה שלה הפכה למם.
אוי, מהמם, שזה בדיוק מה שאמרנו.
דברנו עליו.
שהלוואי שהם היו עושים את זה יותר.
והיה לה מין כאילו, פאק יו.
היא התאכזבה, והיא לא... הנה, זה גם רוק אנד רול. היא לא שמה על עצמה את הפרצוף הנכון.
אנג'לה באסט.
תחזבה, והיא הראתה את זה.
נכון.
קול.
ואני לא ראיתי את הסרט הזה הרבה שנים, ואני תוהה אם אני אוכל לראות אותו עם לילי. הרבה פעמים סרטים שהופקו בשנים הם, גם אם הסיפור הוא סיפור של טינה טרנר, הלוחמת יוצאת מיחסים מתעללים, עדיין יהיו בו תפיסות מיזוגניות אחרות. אבל מעניין אותי לראות אותו שוב עכשיו.
שגם את זה, אפרופו הסרט של ענבל פרלמוטר, את זה רואים כל כך את את דודו טופז ואת אני לא יודעת את השמות שלהם אבל עוד גברים מראיינים שפשוט מקטינים אותן וכל מיני שאלות שאת אומרת דפק כאילו
הרבה זמן לא שמעתי תגובות על סרט כמו ענבל פרל מוטר אתמול דיברתי עם חברה בטלפון סתם כזה היי מה קורה היא נוסעת מה זה נסיעה טובה וזה הבן זוג שלה חוטף את הטלפון, כמו פעם, כאילו, אפילו לא, תשימי רגע על רמקול, חוטף את הטלפון, דפנה, את ראית את הסרט על ענבל פרלמוטר? ואמרתי לו, לא, עוד לא, אני לא נרגע, אני לא זה, אני לא בכיתי ככה, מה זה? אנשים מוצפים, מוצפים, את אמרת שראית.
אני ראיתי, ואני רוצה, אם כבר אנחנו מדברות...
אני חייבת לראות את זה, ובאמת משהו בסרט הזה, אני אראה עד שבוע הבא, ואנחנו נדבר על זה כשיזדמן לנו שבוע הבא בעוד שבועיים, אבל כנראה שיש משהו בעצב חשוף חזק 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 בסרט הזה.
אני רק אומר שזה סרט שזכה עכשיו בפסטיבל דוק אביב, ובימו אותו שרון לוזון ואביגייל שפרבר. אז ניתן את הקרדיט, כי זה באמת...
מאוד מחכה לראות אותו. אגב, עצב חשוף, ואגב, דברים שנחשפים, ואני הפנימי שלך. אז נפרדנו מקרין באומן, זאת אומרת, המשפחה שלה נפרדה ממנה, והיה מין פרידה, קרין באומן הלכה לעולמה השבוע, ואת אומרת, מה עוד נשאר להגיד על המוות שלה, באמת, יו, בת 35-6,
כן.
טרגי זה לא מילה.
כן.
התמונה האחרונה זו התמונה הזאת שאימא של היהודית מצלמת אותם, לדעתי זה סלפי, קרין מאחור, וזה שלד, זה פשוט שלד. והסתכלתי על זה והרגשתי שאני רואה את השד. אגב, פרל מוטר,
כן.
גם אישה עם הרבה שדים,
כן.
זה עוד לפני שראיתי את הסרט. הרגשתי שהתמונה האחרונה של קרין באומן היא חושפת את השד הזה שחבוי בתוך כל אחת ואחד מאיתנו והוא רדום אבל כל אחד יש אותו איפשהו בעוצמות שונות ואנחנו נורא מתובנתות ומתובנתים לטפל בשדים להכיל אותם לצמצם אותם כי אני אומרת את זה באמת מהעומקים של הנפש שלי, כאילו, את השד העמוק עמוק שלך, רק את מכירה, ואני לא יודעת אם אפילו בטיפול של עשרות שנים את תחשפי אותו. הוא מחוסה, השד הזה, של האופל שלך, זה הצד האפל שלך. הוא מחוסה בכל כך הרבה שכבות, באור, בגידים, בבשר, בנימוסים, בהליכות. הוא רדום, אבל הוא שם. ובמותה היא הייתה כל כך רזה, כל כך שלדית, קרין באומן, והרגשתי שאני לא מסתכלת על קרין באומן, אני רואה את השד, את השד הפנימי, שקיבל מקום, והלך, והשתלט עליה, ואכל כל חלקה טובה שלה. זה מפחיד ושובר.
כן. את חושבת שהפומביות של זה פגעה בה? את חושבת שאישה אחרת שהייתה נחשפת פחות והייתה נמצאת לבד במחלקה עם המשפחה שלה והמטפלים שלה, יכול להיות שהייתה לה הזדמנות לחלץ מזה?
אני צריכה לחשוב על זה. זאת שאלה מורכבת, באמת אני אומרת. כי בגלל ש...
כאילו כמעט היא קיבלה תפקיד, לפעמים אנשים מקבלים תפקיד להיות, את נכון. מדברת על הצד האפל,
נכון.
כאילו אנחנו כחברה, זה אנחנו כחברה, כאילו בנרטיב הגדול, מישהו צריך לייצג את התפקיד הזה, וכמעט לא היה לה סיכוי לחלץ מזה.
לא.
זה הפך לייצוג פומבי של משהו. כולל עכשיו, ראיתי כמה, פוסטים בפייסבוק מכמה מקומות שונים שהראו צילומי מסך מ-Ynet או ממאקו שמראים בבת אחת את הידיעה על ושמו בכותרת דברים כמו היא נכנעה לרזון, או הרצון, כאילו ממש לשים את המילה, ושזה גם, זה בולשיט, זאת מחלת נפשית.
כן.
יש כאן כל כך הרבה דברים שקורים בבת אחת, זה לא כל הסיפור. ואז ממש אחד מתחת או שניים מתחת, פרסומת לגמילה מסוכרים, כך וכך רזתה 20 קילו ולא מסתכלת לאחור, כאילו, ועד כמה המסרים הסותרים והכפולים והמשובשים מציפים אותנו מכל עבר. כי המסר, ככל שתרזי תהיה מוצלחת ומאושרת ויפה ומותאמת, למרחב, ביחד עם, אבל רק עד הנקודה המדויקת, מדויקת, מדויקת, שבה את עדיין נחשבת בריאה ו...
כן. ושבה את בדיאלוג עם השד, אבל את שולטת בו.
אז זה הכל משחק של שליטה, זה הסיפור. וצריך שמדי פעם מישהי אחת תאבד שליטה על הסיפור של השליטה, כדי שכולנו נוכל להסתכל ולהגיד, או לזעזע, או להגיד, אוקיי, אוקיי, אני, זה לא אנחנו, זה, כאילו, יש משהו בזה, יש, לא יודעת למה זה זורק אותי לשם, אבל יש הסיפור של עגלה הרופאה,
אני אפילו לא מכירה.
הלכתי לתנך, כשמוצאים מת בתוך תחום העיר, אדם אלמוני,
כן.
מישהו שלא שייך לקהילה.
אוקיי.
ומת בשטח של הקהילה.
כן.
אז יש ממש טקס שלם ועניין שלם שזקני העיר צריכים לעשות. צריך להקריב עגלה ערופה, ולומר, יש את המשפט, ידינו לא שפכו את הדם הזה. של, ואם את צריכה להגיד שידינו לא שפכו את הדם הזה, זה כי בעומק ידינו כן שפכו את הדם הזה, כי הדם הזה מת בתוך תחום האחריות שלנו, היה בשערי העיר שלנו, היינו אמורים להציל אותו, היינו אמורים לתת לו מחסה, היינו אמורים לתת מענה לכאב שלו, ולא עשינו את זה, וזה האחריות שלנו, ואנחנו לא יכולים לתקן את זה, אבל בדיעבד אנחנו נקה על חטא. אז זאת התחושה שלי מול סיפורים כאלה, שזה מישהו שהלך לאיבוד, או חיים שעבדו, ובגלל הציבוריות של הסיפור שלה, התחושה שכאילו משהו היה אמור, משהו בנו, או
היה אמור להציל אותה, לגונן עליה, לשחרר אותה, ולפעמים
כן.
אי אפשר, לפעמים יש את המת בתוך הקהילה. כן. אני יודעת גם מההתעסקות התקשורתית, וגם מההספדים, המשפט נכנעה לרזון, עד כמה שהבנתי, הוא לקוח מההספד של אורטל אמר, שהן היו משפחה לאיזה רגע, כשאורטל הייתה בת זוג של בן אל תבורי. ואז אני יודעת גם מההספדים, וגם מההתעסקות התקשורתית, שהם ניסו הכל. הם טיפלו בה, הם ניסו...
זאת מחלה קשה.
זה ארור, ארור, ארור.
כן, זה כן, אני מקווה שברור.
לא, לא, בטח שזה ברור.
בדברים שאמרנו, שאין כאן
אני רק אומרת לפעמים, גם שאת נותנת את כל ההכלה, גם חברתית וגם משפחתית, גם שאת נותנת את כל התנאים, לפעמים השד הזה חזק יותר מהכל.
כן.
אנורקסיה, מחלה ארורה וקשה, הפרעות אכילה, שזה דבר שהוא חלק מהחיים שלי, לא אנורקסיה, בואי נבדיל, זה חשוב ממש, אבל הפרעות אכילה, יש המון מכל מיני סוגים. אני אומר, אחרי עשרות שנים של התעסקות עם הדבר הזה, שזה תמיד פלירטות עם השד.
כן.
יש בזה, אני רגע חותכת מהאנורקסיה, בסדר? בפלירטות עם השד.
זה מדהים כמה זה מפחיד לומר דברים.
כן, אני לא רוצה לפגוע.
ברור, אבל מותר לך לדבר על עצמך.
אבל זהו, כרגע אני מדברת על עצמי.
מה שאת צריכה להגיד.
לא, כי זה דבר קיצוני לומר. אני רוצה לומר שבפלירטות עם השד,
כן.
תמיד יהיה משהו מחרמן. אתה מתרצי עוד מזה.
לכן הוא שד, כי הוא גם מושך.
כמו שאומרים שעל סמים ממכרים, את תמיד רוצה לחזור. את תמיד רוצה לחזור לשם.
אם זה רק היה ג'וק, אז היית נגאלת, בורחת, כן. או מוחצת, או מתרחקת, כמו אופרי, ו- כן. ולא הייתה לך שום בעיה, אבל זה לא ג'וק.
את רוצה לפעמים לקפוץ ראש פנימה. אני, את יודעת את זה, בתקופות בחיים שלי, לפעמים אני, כל הגוף בפנים, לפעמים אני עם הרגליים בתוך המים, לפעמים אני מצליחה להתרחק, לא, אני, בואי לא נאמר את זה, אני לא מצליחה להתרחק לגמרי אף פעם, מהפרעות אכילה. אני כן רוצה להגיד לכל מי שמפלרטטת עם זה, שאלף, האחות אנחנו ביחד. ודבר שני, גם אם זה נדמה לך, כמו שהיה נדמה לי, שבגלל שזה לא הדבר החריף הנוראי הזה, הטרגי של קרין באומן, זאת לא בעיה, זאת כן. ייתכן שהיא הורסת את חייך, בשיטתיות, אוקיי? ומגיע לך טיפול, ויש לזה טיפול, וגם בהפרעות השקופות יותר, מטפלים במחלקות להפרעות אכילה, מטפלים אצל פסיכולוגים. זה לא תזונאית, זה יותר עמוק. לא הולכים לתזונאית, והיא אומרת לך, תאכלי עדשים ותהיי בסדר, לא. לא, 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 לא. אז אם את מפלרטטת עם זה, ואם את בפנים, וגם אם זה לא המקרה הטרגי הקיצוני שראינו עכשיו, מגיע לך טיפול, ויש חיים, אני לא אגיד שהם בלי זה, אבל השד יכול להיות פחות חסני, מאיים ואפל.
אני אוהבת אותך.
תודה, שיף, אני אותך. היה לי קצת קשה לדבר על זה, לא ציפיתי שזה היה לי כל כך קשה.
כן.
קח לי הרבה זמן להכיר בזה, שזה כל כך עוצמתי.
כן.
זה... משהו בקרין באומן ממש, זה ריסק אותי לראות את זה, הרגשתי שאני רואה את האופל.
תראי אבל איך זה חוזר כמעט לדברים שאנחנו אומרות, על כמה זה חשוב לשמוע את הדברים כפי שהם.
נכון.
כי יש בזה משהו שזה זה, זה נקי מכיסויים שמייפים את זה. כשאת רואה את קייט מוס, אז את רואה glorified רזון. את רואה רזון קיצוני, את שומעת אישה שאחראית על הציטוט האיום והנורא, ש- nothing tastes as good as being skinny, מילים שהיא הוציאה מהפה והורישה לדור שלם של הפרעות אכילה. Okay. ולכת התווכחי עם זה. את רואה אישה שיוצאת עם ג'וני דאפ וחיה את החיים, והיא הפנים של מותגי יוקרה, ואנחנו גדלנו על הדימוי הזה.
אנחנו הכי גדלנו על הדימוי הזה, אנחנו מה-90s.
אבל אז את רואה באמת את קרין באומן, ויש בזה משהו שאת כבר לא יכולה לעשות את הגלוריפיקציה ואת הגלוריפיקציה, גלמוריזציה, וזה לא הרואין שיק, זה אין בזה שיק.
הרואין זה לא שיק.
וזה רק, שוב, אני מערבבת כאן כמה מונחים, אבל...
נכון, לא, אבל זה נכון, זה הכל מאותו עולם.
יש משהו, באמת, כשרואים אותה כפי שהיא, שיש בה, לי תמיד יותר קל להתמודד עם,
נכון.
עם הייצוג האמיתי.
זה מה שאת אומרת על אבי מעוז.
כן.
זה מה שאת אומרת. עכשיו אני, אל תקראו לי בזה, לשמות יפים. זה האופל?
כן.
עכשיו אני אתמודד איתו.
כן, כן.
סיפרתם לי את הסיפור האמיתי?
כן.
אני אמצא את הכלים לפתור אותו, להכיל אותו, לא יודעת, כל דבר.
כן.
לשנות אותו אולי.
כל העולם עומד על תודעה.
כל העולם עומד על תודעה.
ועל תודעה.
ועל תודעה. לא. נכון, כל העולם עומד על תודעה ועל תודה. בואי נרחיב את המשפט של הרב טאו, אז בואי נאמר תודות.
תודה לך, דפנה, תודה על השיחה הזאת, ותודה שהיית בה, זה דבר גדול.
תודה, הלכה למקום לא צפוי, אבל תכננו לדבר על הפיג'אמה של בנאל, אבל יצאה שיחה יותר חשובה נראה לי.
כן.
תודה לך שהקשבת ותרמת. תודה לאול אין, הבית של הפודקאסטים והבית שלנו.
ואנחנו נהיה כאן בשבוע הבא עם עוד תוכנית.
נכון, ותעשו לנו פולו.
כן, לגמרי. תעשו פולו, תדרגו, תספרו לחברות, ותמשיכו לעקוב, ואם בא לכם לכתוב לנו, להתווכח איתנו,
חופשי.
להתעצבן עלינו, לחשוב שאנחנו טועות בכל מה שאנחנו אומרות, קדימה, תעשו את זה. דפנה ואני נמצאות ברשתות החברתיות, אפשר למצוא אותנו שם.
בקלות.
יש לנו אפילו אקאונט גם בטיק טוק.
נכון.
מוזמנות לשם, לעקוב ולהתווכח.
ומבטיחות שגם שבוע הבא ניתן לכם דברים להתווכח עליהם. מולנו, מול העולם. תודה שיף.
תודה דפנה.